שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוויץ. היום יש לי את העונג לארח את רעות תורג'מן, רעות היא סטייליסטית אישית שמעבירה סדנאות קבוצתיות ואישיות, יש לה בלוג במאקו, טור שבועי במיינט, פינת לייב בערוץ הכנסת ופינת אופנה קבועה בתוכנית של יעל גולדמן ומימי לוזון. רעות, תודה רבה שאת פה איתנו.
וואו! איזה הקדמה, איזה כיף להיות כאן. נראה לי שאני הפשניסטה הראשונה בפודקאסט שלך, לא?
אני לא חושב. היה לי את יואב מאיר, שהוא גם מעצב אופנה. והיה לי גם...
יואב מאיר.
כן, והיה לי גם את נועה מילס, דוגמן אמריקאי. זה מאוד חזק בתחום האופנה. דוגמן קנדי, סליחה.
למרות שהוא גם כנראה... טוב, אני בחברת רבים וטובים, וזה מה שחשוב.
בדיוק, בשיחה הזאת אני אשמח אם אנחנו באמת נתמקד במשהו שמאוד מעניין אותי אצלך, שאת עבדת בהייטק, אבל לא הלך תשוקה להייטק, הלך תשוקה למשהו אחר, והנה עשית עם זה משהו, ואשכרה עזבת את ההייטק בשביל מה שיש לך תשוקה אליו, שזה לא קורה כל יום. במיוחד לא באף מקום, כי כולנו נורא חשוב לנו הפרנסה והמחויבות והמשפחה וכו. והנה, כל הכבוד, איזה יופי. אז אני אשמח שתשתפי קצת בטרנזישן הזה.
נכון, נכון. אז קודם כל, בעשור האחרון באמת עבדתי בחברת הייטק, ועשיתי שיפטינג, עשיתי שינוי. אני יכולה להגיד שעבדתי, אבל ממש כמו שציינת, לא הייתה לי תשוקה, לא עשיתי, לא הרגשתי שאני עושה משהו שאני אוהבת, לא הרגשתי שאני ממצאה את הפוטנציאל. כן, נהניתי מאנשים ומהסביבה, אבל תמיד, תמיד, תמיד משהו היה חסר. עבדתי מתוך כוח האנרציה של עדים, יש משכנתה, יש חשבונות לשלם, וגם לא כזה רע, בואו נודה על האמת, זה לא שהיה לי ממש רע, אבל זה לא היה זה. זה לא היה זה, ובאמת בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, כל מה שציינת ככה בפתיח, שלא ישמע שיש לי איזה רזומה של שנים, זה ממש ממש לפני 6-7 חודשים היה בעצם השינוי הזה. ככה שזה די טרי.
באיזה שלב מגיע הרגע שאתה אומר, "Fuck it, אני עוזב את העבודה, אני הולך אחרי מה שאני רוצה"?
אז זהו, שלא היה לי רגע "Fuck it", צר לי לאכזב, אם זה מאכזב. פשוט לא היה רגע כזה. אני חושבת שזה היה באמת, זה נשמע קלישאתי, אבל זה היה בזמן הנכון, ברגע הנכון, וכל מיני גורמים שהתחברו לכדי החלטה. כי שנים סחבתי את התסכול, ושנים סחבתי את העובדה שאני לא נמצאת במקום שאני רוצה להיות, ולא עשיתי עם זה משהו, אבל משהו בחזרה מחופשת הלידה, חזרתי מחופשת לידה, ואז זה כבר ממש ממש הרגיש לי, כאילו ישבתי בקיוביק שלי, עשיתי אקסלים, ואני ממש זוכרת את עצמי, מדברת לעצמי, מה את עושה פה? אני הייתי נטולת אנרגיה, וגם זה לא גרם לי להגיד תפקיד ולקום וללכת. למזלי, בורחתי במנהל באמת באמת מדהים. באיזשהו שלב כבר היו לנו שיחות, כלומר, הוא ראה שאני מתוסכלת, אני הייתי מאוד מתוסכלת, שיתפתי אותו בכל התהליך, והגענו להבנה שבאמת, באמת, באמת, זה או למצוא נישה בתוך הארגון שתתחבר למה שאני רוצה, אז... לפני, אפילו לא ידעתי בכל לומר או להגיד מה אני רוצה, פשוט ידעתי שמה שאני עושה זה לא זה, אני עושה משהו שלא, שאני לא מחוברת אליו ולא מתאים לי. ובאמת באיזשהו שלב כבר לא יכלתי יותר, וגם הוא, זה לא נעים ככה להיות בסביבה של עובדת שאתה יודע שהיא לא מרוצה ולא טוב לה, ועם כל הכיף וזה בעבודה עצמה, אבל זה לא זה. והגענו להחלטה משותפת ככה, זה לא היה "fuck it", זה פשוט היה, הייתה הבנה מאוד מאוד עמוקה שסחבתי המון שנים, שהיא באה לידי ביטוי בבוקר בעיר אחד.
לפני שבאמת נכנס להייטק, לפני התארים, את ידעת שאת רוצה לעסוק באופנה? זאת אומרת, החלום שלך בתור נערה, בתור אישה צעירה, זה לעסוק באופנה, אבל כאילו החיים לקחו אותך להייטק.
כן, כן, לא יודעת אם ידעתי שאני רוצה לעסוק באופנה, תמיד עסקתי באופנה, תמיד אופנה הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, עוד לפני שלמדתי אופנה באופן ככה מקצועי ועמוק וככה יותר רשמי, נקרא לזה, אז תמיד עשיתי אופנה, אבל החיים פשוט לקחו אותי, באמת התארים לקחו אותי, החיים לקחו אותי, המסלול הנכון לקח אותי, המון המון רעשי רקע לקחו אותי, ומצאתי את עצמי לא עושה באמת מה שאני כל כך יודעת ואוהבת, שזה באמת אופנה על שלל הנגזרות, כתיבה, יצירה, צילום, הגשה, כן, זה לא היה, זה לא בא לידי ביטוי בכלל בכלל.
ביום הראשון שאחרי שהתפטרת את כבר ידעת מה את הולכת לעשות, או שנכנסת לאיזשהו וקום כזה?
ממש לא, בגלל שזה לא היה פאקית, אני הולכת להגשים את החלום שלי, גם עכשיו שאתה שואל אותי מה החלום שלי, זה לא שיש לי איזה משהו, אין לי איזה משהו כתוב במגירה, לא ידעתי מה אני הולכת לעשות, אני יכולה להגיד שזה התחיל מאוד 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 בקטן, לא הייתי בכלל בסושיאל מדיה, לא הייתי בשום פלטפורמה חוץ מפייסבוק עם כמה עשרות חברות, זה התחיל מאוד בקטן, ואפשר להגיד שהחלום משך אותי אליו, ולא להפך. התחלתי לשתף במסע כזה מטורף שיצאתי, הפסקתי לקנות בגדים, ושרדתי כדי לספר על זה. אז באמת זה התגלגל בפייסבוק, ומשם זה הפך להיות כדור, כלומר מבחינת התיוגים, שיתופים, תגובות, זה הפך להיות כדור שלד, שממש אילץ אותי, להקים את שלל הפלטפורמות שבעצם היום אני מנהלת ובונה וכל כך נהנית מהעולם הזה.
בימים הראשונים, מתי שלא יודעת מה את הולכת לעשות, היה איזו הרגשה של לחץ, חרדה, ואם היה כזאת, מה היו הכלים שעזרו לך להתמודד עם זה?
אוקיי, אז קודם כל, כיוון שאני באמת רק בתחילת המסע, זה ממש ממש צעדים ראשונים, אז עד היום אני נעזרת בדברים, קודם כל כן, בואו נפרק את השאלה, כן, היו וישנם, זה מאוד טבעי, כי זה עדיין לא משהו שהוא מוגדר, לא משהו שהוא ברור, יצאתי ככה לאיזה מסלול הרפתקני כזה, מה שמאוד מאוד עוזר לי, אני יכולה לחלק את זה לשניים, יש את הנושא המקצועי ואת הנושא האישי, שזה שני דברים שגם אני מייעצת לנשים, המון נשים מתייעצות איתי על שינוי קריירה, זה משהו שאני תמיד מייעצת, ברמה האישית, מהבחינה האישית, המון 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 עבודה עצמית. אני יכולה לומר שהניטרול של הרעשי רקע, זה כלי שהוא מאוד מאוד חזק, בשאיפה למשהו שאתה מאוד מאוד רוצה. שזה אומר הרבה התפתחות אישית, שזה אומר הרבה העצמה, שזה אומר כל הזמן לקרוא ולשמוע, וללמוד על דרכים לגבש את האני, ולגבש את החזון, ולדייק אותו ולזכח אותו, וזה המון המון עבודה במישור האישי, וכמובן במישור המקצועי. תשמע, אני לא ידעתי מה זה טיק טוק, לא היה לי פרופיל בלינקדינג, לא ידעתי מה זה אינסטגרם עד לפני 7 חודשים, היום זה קהילה של אלפי נשים, אז זה ממש הייתי מוצאת את עצמי יושבת, אחרי שהילדים במיטות, וביוטיוב רואה סרטונים שבני 12 מסבירים לי איך להעלות, איך לתפעל את הפלטפורמות האלה, אז זה גם ברמה המקצועית, כל הזמן ללמוד, כל הזמן להתמקצע, יוטיובים, עריכת וידאו, ממש 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 לעבוד בזה, שילוב של רמה אישית ורמה מקצועית ממש עוזר ומפקס, וזה ככה שילוב שאני מאוד מאוד מחוברת אליו.
היו איזה ספרים או סרטים שהשפיעו על הצעד הזה?
אני צורכת המון גרי ויינרשטוק, אני צורכת סט גודינג, ספרים, אני יותר פודקאסטים, כי פודקאסט יותר נוח לי לעשות תוך כדי, אז המון חומרים שיווקיים, כן, כן, תכנים שיווקיים, פודקאסטים, גם את הפודקאסט שלך, אני נהנית לשמוע על יזמים, על סטארט-אפים, כלומר, זה משהו שהוא מאוד מאוד, כל משהו שגורם מעורר השראה, אני ישר מתמגנטת אליו, לוקחת ממנו תובנות, ודואגת גם להפיץ הלאה את המסרים, אז כן, כן, הרבה, הרבה לקרוא, הרבה לשמוע.
איזה בהחלט. כיף, איזה כיף לשמוע שאת אוהבת את הפודקאסט, ובכללי את הפורמט הזה של פודקאסט. אני גם חושב שפודקאסטים יכולים להעניק הרבה ידע, ובאמת לשמוע את מה שקורה בתכלס, בשטח, בלי כל הפילטר הזה שלפעמים יש, במדיה. אני רוצה לדבר איתך קצת על אופנה, ואני רוצה לשאול אותך, לאן את חושבת שהתעשייה הזאת הולכת? כי כצופה מהצד שהוא, אני כן מחשיב את עצמי חובב אופנה, אבל לא אובססיבי לאופנה, אני שם לב איך יש כל כך הרבה, אולי זילות מסוימת, עם כל מיני הזמנות משיין בלי סוף, ואסוס, וכל הדברים האלה, והאם אנחנו מתחילים להגיע לאיזה נקודה מסוימת שבה אנחנו כבר לא נדבר על המעצבי על, וכולם ימשיכו לצרוך אופנה כזאת זריזה וזולה?
דווקא אני חושבת שהיום הדיבור הוא להפסיק לצרוך את האופנה הזולה. היום העולם הולך ועובר לירוק, לאקולוגי, גם מעצבי העל וגם הברנדים הבינו שאם הם לא ידברו ירוק, הם יפספסו פלח שוק ענק, ענק, ענק. אני חושבת שהמעצבים הגדולים כבודם במקומם מונח, אבל כן, הייתה איזושהי ירידה, יש איזושהי עתה. אני חושבת שקוביד, שהקורונה ככה בלבלה וטרפה את כל הקלפים, והיום גם מבחינת החנויות, הבינו שהיום אם אין לך אונליין חזק, אם אין לך קהילה אונליינית חזקה, תראה מה קרה בפריימרק, לא היה להם אתר, כלומר חברות אופנה קרסו. אז מבחינתי, שזה מתחבר ככה מאוד לעולם שלי, לעולם הסושיאל מדיה, השינוי הגדול היא ההבנה שעולם האופנה ועולם הסושיאל מדיה חד הם. אי אפשר יותר להסתמך על החנות, על חנות הבוטיק בשן זה לזה, של המעצב הזה והזה, זה לא קיים, זה לא קיים, זה עולם אחר, זה עולם מדהים. אני מאוד מאוד אוהבת את את המעבר, כי הקצב שונה והקצב חד, אבל אם אני שמה את הקלפים, זה אונליין, אקולוגי, אקו פרנדלי, וכיוצא בזאת, זה לדעתי הכיוון.
איך התעשייה פה בארץ היום? בנות צעירות, נשים צעירות או גברים צעירים שרוצים להיכנס לתוך תעשיית האופנה, את חושבת שיש מקום להכיל מעצבים חדשים, או ש... בגלל כל מה שקורה עכשיו גם עם הקורונה וגם עם שוק האופנה הכללי, זה פשוט סוג של, יש עומס יתר על השוק.
אני חושבת שאם הייתי מעצבת צעירה, לצערי אני לא מעצבת, אני חושבת שמעצבים צעירים, או בכלל כל מי שרוצה להיכנס לתחום האופנה, חייב לייצר נישה. היום שם המשחק זה בידול. היום שם המשחק זה למתג את עצמך, לעשות ברנדינג לעצמך. אנשים פוחדים לרדת לנישה צרה. כלומר, מנסים לדבר לקהל הרחב, וכאן לדעתי הטעות. שאני רואה מישהו שיש לו קו משלו, אמירה משלו, תובנות משלו, זה מושך אותי. אפילו אם יש לו 500, 600, 700, 800 עוקבים, זה לא ממש משחק. ברגע שיש לך קול, ברגע שיש לך נישה, יהיה לך יותר קל גם להיכנס לתחום, והיום גם פחות צריך להידפק על הדלתות של החברות הגדולות. כלומר, מי שיש לו נישה, מי שיש לו סושל חזק, מי שמוצא דרך לפלח את קל היעד שלו, החברות הגדולות באות אליו, אומרי, זה שם המשחק.
דיברנו מקודם על הפינות שלך בטלוויזיה, על הטור במאקו, כל מיני דברים מאוד מגניבים, ממש נהיית פה אשת תקשורת.
נכון, אני אוהבת את זה.
זה מדהים, גם אני נורא אוהב את תחום התקשורת, ומעניין אותי לדעת, את ראית, ברגע שניתה לך פינה, כמו, פינה משלך בטלוויזיה, את הרגשת את הברנד שלך גדל, את הרגשת שיותר אנשים פתאום מכירים אותך, יותר אנשים שואלים אותך, מתייעצים איתך, מדברים איתך, כאילו מרגישים את זה בפועל ביום-יום?
מרגישים את זה, לא, זה לא איזה מסות, כי בכל זאת זה לא שאני עכשיו סטייל אופירה הסייג בפריים טיים 3 פעמים בשבוע, מרגישים, מד, אבל אני מוצאת בזה סיפוק מעצם העשייה, כלומר זה שהברנד גדל, וזה איזשהו תוצר נלווה שהוא מדליק ומגניב, וכמובן שאני משתמשת בזה, אני גם משתפת את זה, אני מאוד אוהבת את זה, אבל אני שמחה שמצאתי את הנישה הזו, שהעשייה עצמה מרגשת אותי, שההנחיה עצמה מרגשת אותי, שהכתיבה, שתמיד כתבתי, תמיד היו לי אומנים, תמיד כתבתי למגירה, אבל פתאום השילוב הזה של לעשות סושיאל וטלוויזיה וכתיבה, שהכל הכל הכל קשור באופנה, שזה הקור שלי, זה מדליק אותי בטירוף. אז זה יותר התחושות הפנימיות, מאשר הברנד גדל. זה יותר שם.
מדהים. ומה את כותבת? מה את כותבת למגירה? אני בעצמי גם כותב. היה לי טור בעיתון, בעיתון המקומי של האזור שבו אני גר, הייתי לפני כמה שנים. ממש הייתי כותב טור, ומאוד נהניתי מזה. אני לא יודע למה הפסקתי לעשות את זה, אולי אני צריך...
למה הפסקת? איזה קטע.
כן, אני גם, האמת, רציתי להוציא ספר, וגם התמאמתי עם זה, נסעתי לארצות הברית, ואז... אבל נראה לי, כל המסרים אומרים לי לחזור לכתוב ולפרסם את הכתיבה, כי אני חושב שדבר מאוד חשוב, שאנשים כותבים הרבה, יוצרים הרבה, אבל לפעמים הם עושים את הדברים האלה במגירה, וזה לדעתי הכי גרוע, כאילו, אתה חייב לעשות את זה, כי אתה גם חייב את זה לעצמך, זאת אומרת שאם אני כתבתי ואני לקחתי את הזמן להשקיע לכתוב, מגיע לי לפרסם את זה בשביל עצמי, בשביל אני הפנימי שהשקיע את הזמן הזה. אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה.
נכון, יש בזה משהו מאוד משחרר. אני תמיד אמרתי שבכתיבה יש משהו מאוד משחרר, ואפילו משהו מאוד תרפויטי. מה גם שמעבר לזה שאני מוציאה משהו שבאמת, כמו שאמרת, כתבת ועמלת והשקעת הזמן, שברגע שאתה מקבל פידבק שהכתיבה שלך שינתה למישהו משהו, מישהו עבר תהליך מסוים, אני כותבת הרבה על אופנה, אבל מהיבטים אחרים, מהיבטים רגשיים, נפשיים, ממש ממש מסקרת אופנה מכל מיני תהליכים, וברגע שהכתיבה שלי מגיעה למישהי, וזה מפיל הסימון, וזה משנה משהו אפילו הכי קטן, ברמת הפעילות היומיומית שלה, זה עולם ומלואו מבחינתי, כלומר, זה ממש ממש עולם ומלואו. זה גם חדוות היצירה, וגם הרעיון של למה שאני חשה וכותבת ומרגישה, יש תהודה מחוץ לרעות. כלומר, זה ממש משהו שאתה מוציא כמו לידה. אתה יורה את זה החוצה, ושלח לך מוכן, מה שנקרא. אבל זה מדהים לקבל את הפידבקים האלה.
איך נראה יום בחייך עכשיו? את קמה בבוקר, מה את עושה?
טוב, אז עד עכשיו זה היה עם הילדים, זה היה טרפת. ממש ממש גם הקפדתי לתעד ולשתף, זה היה ממש ממש טרפת. הייתי עם שלושתם בבית, עכשיו הם חזרו למסגרות. אז לשמחתי, אני חוזרת לסטיילינג, לסדנאות, אני עובדת על שיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים, לא משהו שאפשר לספר, אבל ככה ממש ממש בקטנה, שיתופי פעולה מעניינים, שגם כן מחברים בין חברות אופנה וסושל מידיה, היום יש גם הרבה חברות הייטק שעושות סושל מידיה, הייטק, סטארט-אפים, שמשלבים סושל מידיה, אופנה, וזה משהו שזה ב-DNA שלי, כלומר הייטק, הקצב, אז זה אני ב-DNA, אז מאוד מאוד כיף לי לנסות וככה לשלב את שני התחומים. אז יש כמה כיוונים מעניינים שכמובן הבסיס זה אופנה.
מדהים. אני לגמרי חושב שבתור מישהו שעובד עם סטארט-אפים ועובד בסושל מדיה עם סטארט-אפים, קידום ממומן הרבה בלינקדאין, אז אני באמת יכול לראות איך כבר אין את היובש הזה שפעם היה בהייטק, ואנשים מבינים שצריך להכניס קצת יותר עניין ויותר versatile.
versatility.
בדיוק, המילה הזאת. ולגמרי, אני לגמרי רואה את זה. מעולה, רעות, רציתי להגיד לך תודה רבה שהסכמת להגיע לתוכנית.
תודה.
היה לי את העונג לדבר איתך, ואני מקווה שתמשיכי להתקדם עם כל העשייה שלך, במיוחד בתחום האופנה, ותמיד תמיד הלכת עם התשוקות שלך.
תודה רבה, עמרי, היה לי לעונג, איזה כיף, תודה.